שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם את הקדמה לתלמוד 10 הספירות, עמוד 777, אות למד. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם kab.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, הקדמה לתלמוד 10 הספירות, עמוד 777, אנחנו באות למד. הרי לך תשובה ברורה על הקושיות הרביעית והחמישית שבתחילת ההקדמה, שמה שתמצא בדברי חז"ל וגם בספרים הקדושים, שאין מוסרים אותה אלא למי שליבו דואג בקרבו וכו'. היינו את אותו החלק שנקרא סתרי תורה, שהוא בחינת ג' ספירות ראשונות ובחינת ראש, שאין מוסרים אותה אלא לצנועים ובתנאים ידועים, שבכל ספרי הקבלה שבכתב ושבדפוס לא תמצא אפילו זכר מהם, כי הם הדברים שכיסה עתיק יומין כנ"ל בגמרא. ואדרבה, אמור אתה אם אפשר לערער ואפילו לעלות על הדעת שכל אלו הקדושים והצדיקים המפורסמים, שהם גדולי האומה משופרי דשופרי, כגון ספר יצירה וספר הזוהר וברייתא דרבי ישמעאל והרב ההי גאון ורבי חמאי גאון והרב אלעזר מגרמיזה ויתר הראשונים עד לרמב"ן, ובעל הטורים ובעל השולחן ערוך עד לגאון מווילנה והגאון מלדי ויתר הצדיקים, זכר כולם לברכה, שמהם יצא לנו כל התורה הנגלית, ומפיהם אנו חיים לידע המעשה אשר נעשה, למצוא חן בעיני השם יתברך, והרי כל אלו כתבו והדפיסו ספרים בחוכמת הקבלה, כי אין לך גילוי גדול מכתיבת ספר, אשר הכותב אותו אינו יודע מי הם המעיינים בספרו, שיכול להיות שחס ושלום רשעים גמורים מסתכלו בו. ואם כן, אין לך גילוי רזי תורה יותר מזה, וחס ושלום להרהר אחר מיתתם של קדושים ותיאורים הללו, שיעברו אפילו כקוצו של יוד על מה שכתוב ומפורש במשניות ובגמרא, שאסור לגלות אותם, כמו שכתוב, בעין דורשין. אלא בהכרח שכל הספרים הנכתבים והנתפסים הם בבחינת טעמי תורה, שעתיק יומין כיסה אותם מתחילה, ואחר כך גילה אותם, בסוד חך אוכל איתם, כנ"ל. שסודות אלו לא רק שאין איסור לגלותם, אלא אדרבה, מצווה גדולה לגלותם. ומי שיודע לגלות ומגלה אותם, שכרו הרבה. כי בגילוי האורות הללו לרבים, ולרבים דווקא, תלוי דבר ביד גואל צדק במהרה בימינו, אמן.
זאת אומרת, זה שמפרדים לפתוח ספרי הקבלה, שחושבים ששם נמצאים סודות הקדושים, מיוחדים גבוהים, מסוכנים, רק לאנשים מיוחדים, זאת שמועה עממית כזאת שנמצאת בעם, שלכן היום זה קצת פחות ממה שהיה קודם. כמו שאני זוכר, זה היה ממש נורא. אי אפשר היה לפני כולם להחזיק ספר עץ חיים ביד, לעבור ככה בבני ברק עם הספר ביד. אנשים היו מסתכלים על זה ש... איך אתה מעיז, איך אתה יוצא לרשות הרבים עם כאלה ספרים. אבל אחר כך זה קצת השתנה, קצת נעשה יותר קל, בחנויות ישנם ספרים כאלה. אבל בכל זאת אנחנו יודעים שהשמועה, ההרגשה הזאת בתוך העם, היא, אם משתנה, אז משך הרבה, הרבה שנים, מאות שנה אפילו. לכן בעלי הסולם כאן אומר שאין בכל ספרי הקבלה זכר לסודות הקבלה. אנחנו לא יודעים מה זה סודות, זה לא ניתן לנו לנגוע בהם, לא ניתן לספר עליהם, גם כן אם היו כתובים אפילו, אז לא היו מבינים. גם כך מה שכתוב אנחנו לא מבינים. אלא מה שכתוב, כתוב רק טעמי תורה, זאת אומרת שמה שאנחנו יכולים ללמוד גם כן אך ורק בתור סגולה, שיבוא עלינו המאור המחזיר למוטב, אבל לא שיכולים להשתמש בזה באיזו צורה אחרת. מי שסתם לומד את זה וזוכר מה שכתוב, זה לא מוסיף לו כלום, חוץ מזה שממלא את הזיכרון שלו בדברים שלא קשור אליהם. אלה אך ורק ספרים האלה כתובים לנו, לנו, לא לבעלי השגה. זאת אומרת, לא לאלו שכבר תקנו את הכלים ומשיגים מהות הכתוב. הם כתובים אך ורק כדי להוציא מנהם סגולה, האור התורה, האור המחזיר למוטף, וכך להשתמש בזה. אבל שום סכנה אין בהם לאף אחד. כל אחד יכול לקנות ספר כלשהי בחנויות הספרים ולקרוא איך שבא לו. הדברים האלה כבר תוך 30 שנה האחרונות, ברוך השם, כבר התגלו, והיום ישנם אפילו גישות הפוכות. אם לפני 30 שנה כולם אמרו שהם לא יודעים שום דבר על חוכמת הקבלה, שזה אסור לנגוע, אסור לדבר, ולא ידוע, וכן הלאה, היום כל אחד פותח את הפה שהוא יודע, ומבין, וחושב שככה, וחושב שכך, וזה נעשה ההפך. מצד השני, כאילו בבלבול. אבל איך שלא יהיה, המצב בכל זאת הוא משתנה. שאלות. קולה, כן.
שאלה טכנית, פספסתי תשובה לשאלה שלישית.
מה השאלה?
נו, שלא יחמיץ שכלו שמה מלימוד הקבלה.
זאת אומרת שלא ישתגע. כן? אז אמת, חוכמת הקבלה היא כביכול נראית מסוכנת. הטענה היא, יש לה מקור, יש לה יסוד. אנשים שבאים ללמוד, זה לא שאתה לומד משהו ויש לפניך יכולת לאחוז במשהו. כן? זה דבר מאוד מאוד פסיכולוגי. זה תלוי כמה ואיך שלומדים. אתה רואה, גם הפסיכולוגיה, סך הכל יש לה 100-130 שנה, התחילה מסוף מאה ה-19, סך הכל. ובעלי הסולם לכן מאוד מכבד אותה, שהיא גישה בריאה לפנימיות האדם, לטבע האדם, לא טבע רוחני, לטבע גשמי. איך שאנחנו חושבים, איך שאנחנו מרגישים, איך שאנחנו מתייחסים לכל מיני דברים. זאת אומרת, בקצור, הפסיכולוגיה זה לא מדע, אנחנו עוד לא יכולים ולא נוכל במסגרת הפסיכולוגית לקבוע פנימיות האדם, כי הוא כולו קשור האדם לאדם הפנימי, האדם הרוחני, אי אפשר להבדיל בין פסיכולוגיה לקבלה, ולכן אם היא מנותקת מהקבלה, אז היא ככה, במקצת צולעת ולא יותר. אבל בהחלט, אדם שמגיע לחומת הקבלה, הוא מרגיש את עצמו שהוא מתעסק בדברים שהם לא נמצאים בצורה ברורה, לא במוח, לא בלב, ולא לפניו בצורה גשמית. הוא לא לומד על משהו שזה איזשהו מכונות, מערכות, כן? שאנחנו מגיעים, נגיד, לפוליטיקה. גם כן מדברים על משהו שזה נמצא ביחסים בין בני אדם. לכלכלה, גם כן, מה זה כלכלה? גם כן יחסים בין בני אדם. ויש כאלו הרבה מדעים שאותם אנחנו לומדים, אנחנו לא יכולים, ממש, זה לא חומר, זה לא ברזל, זה לא עץ, זה לא חיות או משהו שאנחנו שאנחנו בזה יכולים למשמש, כן? לא יכולים לנגוע בהם. אבל בכל זאת זה משהו שנמצא בגובה שלנו. כאן אנחנו מדברים בחוכמת הקבלה על המערכות שהן כביכול מעלינו. מערכת הנהגה, מערכת השגחה, שאני נמצא תחת השפעה, תחת השגחה של המערכת. והאדם אז נמצא באיזה מין, הוא לא יודע איך להסתכל על עצמו. וזה לוקח זמן עד שנכנס ומתחיל להתייצב. זה מאוד תלוי בחברה, מאוד תלוי בגישה. ובארגון, איך מארגנים את הקבוצה שלומדים, שהיא צריכה להיות קבוצה שכך בולמת את כל הזעזועים שם, שוודאי שיהיו. בימינו אנחנו צריכים להתחשב בכל הדברים האלה במיוחד. אצל רבש אנחנו עשינו את זה על ידי זה שבכל זאת הגיעו הרבה אנשים, והם היו כך מחזיקים את עצמם יחד, כי הגיעו לבני ברק, למקום חרדי, לדבר שלא מובן ולא כך, אז הם כך היו מאוד כך כמו איזשהו עדר קטן ש... כולם מחזיקים את עצמם יחד, כי לא ידעו איזה קנליסטים נמצאים, מה רוצים מהם. אבל בקבוצות שלנו היום, שאנחנו מלמדים אנשים, חילונים, כל מיני, אנחנו צריכים לשים לב על הארגון. אנחנו צריכים לשים לב על הסדנאות. כי בסדנאות האדם מתחיל להתקלל עם כל הקבוצה, וזה מאוד עוזר לו לא לפרוץ לאיזה פנטזיות שלו ולכל מיני צורות כאלה צדדיות דמיוניות שבאות לו לדמיין. זהו, אז צריכים לחשוב. אבל באמת ישנם בכל זאת אנשים שהם עם עצבים חלשים, רבה שהיה אומר ככה, שלחוכמת הקבלה צריכים עצבים חזקים. מה זה עצבים חזקים? הוא לא פירש. אבל ככה אמר לכולם, ולא פעם אחת. זאת אומרת, שאדם צריך להיות, בכל זאת, אנחנו צריכים להשתדל לאדם לברר גישה בריאה למציאות, שאנחנו לומדים את המציאות. מערכת שהיא נמצאת בתוך החומר, שהיא מנהלת את החומר, שחלק מהניהול החומר אנחנו יודעים, זה חוקי הפיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה, מה שאנחנו לומדים, זה גם כן מערכת שתוצאה מהנהלה יותר עליונה, נסתרת מהפקודות, כאלו שהם שאנחנו לא מגלים אותם בתוך החומר, איך הם נכנסים הפקודות האלה לתוך החומר, וחומר לפי זה משתנה, מתפתח, מגיף, נולד, חי, מת. זה מה שאנחנו לומדים. אנחנו לומדים בסך הכל על החיים, על צורות החיים. ודאי שבכל זאת יש בלבול. עם התורה, עם המצוות, עם המדע, עם החיים האלו. יש, יש. בטוח. חוץ מזה, אם אדם נכנס למסגרת שלנו, יש לו עוד בעיה. כי הוא מתחיל להיות מתושטש. הוא מתיש את עצמו. כי הוא קם מוקדם, אין לו כוחות, השכל נמצא בהרפול, מתוך זה שחסרים לו אפילו שעות שינה חסרות. כל זה צריכים לקחת בחשבון. אבל איך שלא יהיה, כמה שיותר ריאלי, מדעי, להסביר את העניין של חוכמת הקבלה, שאלוקות זה מערכת שמנהלת את המציאות, שהיא כוללת את המציאות, היא קשורה למציאות. מה שלמעלה מהמציאות שלנו אנחנו לא לומדים, זה נקרא עצמותו. זה משהו שמנותק. ודאי שיש עוד שורש עליון, כי לא יכול להיות בלי זה. אבל אנחנו לומדים לא את השורש העליון, אנחנו לא יכולים ללמוד אותו, אנחנו לומדים ממעשה חיקרנוחה, מה שהשורש הזה מתלבש בחומר, ואם אנחנו נכון מתקשרים לחומר, איך אנחנו מתקשרים נכון לחומר? על ידי זה שאנחנו עושים מעצמנו חלק אינטגרלי מהחומר, כי חומר כולו הוא מערכת סגורה, קשורה, אחידה, שכל החלקים קשורים שם בצורה אינטגרלית, אידיאלית, זה בזה וזה בזה, כולם כולם יחד, כמה שאנחנו נכללים בצורה כזאת בתוך החומר, יחד, אנחנו יכולים לגלות אותו הכוח שפועל בחומר. למה? כי אם דומם צומח וחי נמצאים בתוך המערכת הזאת, אנחנו דווקא קיבלנו הכנה מיוחדת מהבורא, שאנחנו מנותקים מהמערכת עצמה האינטגרלית הזאת, ואם אנחנו משתדלים להתחבר, זאת אומרת מודעות של האדם, אם אנחנו משתדלים להתחבר, אנחנו נכנסים לתוך המערכת הזאת, מתחילים לגלות אותה לפי צמיתות, צריך להגיד, כן? כמה שאנחנו מצמידים את עצמנו זה לזה. ובהתאם לזה, זה דרגות ההשגה שלנו. עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. וכך משיגים. אבל משיגים כוח שמנהל את הטבע, את החומר. וכוח הזה הוא בהתלבשות והחומר. וזה נקרא דרגת המדבר, דרגת האדם. ששם אדם וכוח העליון הזה, הבורא, נמצאים יחד. רק במידה הזאת של ההשתוות, אנחנו מגלים, אנחנו ככלי, מגלים את הכוח הזה, כוח הזה, האור, שהנהגה והשגחה. לכן אין כאן שום דבר שהוא מיסטי. אלה בעיה היא בגישה מצד הבני אדם שבאים ללמוד חומת הקבלה. ולכן אנחנו צריכים גם לכתוב על זה ולהסביר את זה בהרבה מאוד אופנים, אבל תמיד לקראת המציאות, הסדר. תראו כך שבא לסולם, הכל זה חומת הקבלה ופילוסופיה ומדע ומהות וניסיון מהחיים, כן, ביקורת תבונתי, ניסיוני וכן הלאה. כך אנחנו צריכים עוד יותר ועוד יותר לדאוג שכולם התייחסו לזה לחומת הקבלה בצורה שאנחנו מגלים, כמו שאנחנו נגיד עכשיו, לא יודעים חוקי החברה. אנחנו רואים כמה שהעולם לא יודע איך לנהל את עצמו. זה מפני שאנחנו לא יודעים טבע האדם. חוכמת הקבלה מסבירה לנו טבע האדם שהוא יצר הרע, ואיך לתקן אותו, להגיע ליצר הטוב, שאז אנחנו מחוברים יחד, ואנחנו יכולים לנהל את עצמנו, להגן על עצמנו, לסדר את עצמנו נכון. זאת אומרת, זו חוכמה הכי פרקטית והכי נחוצה. בצורה כזאת אנחנו צריכים יותר ויותר להסביר לכולם על מה מדובר. בסדר? נו.
כשאנחנו קוראים את, את הכתבים פה בשיעורים, אז יש ימים שאני מצליח להכניע את עצמי לכתוב הזה, וככה איכשהו להתקלל בו. יש ימים שאני מסתכל על זה בביקורת, יש ימים שאני חושב על החבר. כל פעם אני עובר כל מיני מצבים בזמן שאנחנו קוראים. לאיפה לך? אתה אמרת את זה כבר אלף פעם, אני יודע, אני שואל שאלה שבטח שאלו אותה כבר. אבל מה, איך אני צריך להתייחס לכל המצבים האלה שעוברים עליי, או להתעלם מזה ופשוט...
שב עם כולם יחד ותדבר על זה. איך אנחנו צריכים להסביר לעצמנו ולעולם, מהי חוכמת הקבלה, מה היא מסדרת לנו, למה היא נחוצה לנו, ושהיא דווקא הפוכה מכל השיגונות האלו, וגישות הלא נכונות מיסטיות למיניהם לחיינו. שזה חוכמה, זה מדע על התנהגות האדם כלפי האחרים בצורה נכונה. מה זה בצורה נכונה? לפי חוקי הטבע. בבקשה, תסבירו זה. זה. בקיצור, כמה דקות. נו? והדודי ישתדל לכתוב מאמר. איך אנחנו מסבירים לעצמנו ולכל העולם שחוכמת הקבלה זה שיטת הניהול הנכון של חברה האנושית.
חוכמת הקבלה זאת חוכמה שמרימה אותי, ככה נותנת לי זווית הסתכלות אובייקטיבית על כל המציאות, ומסבירה לי איך כל חוקי הטבע פועלים עליי, לאיפה אני צריך להגיע איתם ואיך לעשות את זה.
כן, זאת שיטה שבצורה הכרתית מאפשרת לאדם להתנהל במציאות, להבין מאיפה מגיעים כל הדברים וללכת בעיניים פקוחות.
שיטה איך לנהל את העולם, איך לחיות אחד עם השני. פשוט שיטה איך להסתדר אחד עם השני.
אין לי משהו.
כן, די קשה לנו להסביר את זה, אבל אנחנו נותנים להם לחוות את זה במעגל. בפעם שהם חווים חוויה של חיבור, אז משם אפשר להמשיך.
בסופו של דבר לא אנחנו בראנו את עצמנו. יש מערכת בעולם, יש חוקיות בעולם שלחלוטין נסתרת מהאדם ומטרה למציאות, למרות שלא מורגשת אצלנו, אבל כן מרגישים שלא יודעים איך להסתדר. זה בטוח מרגישים. מצד השלילה אנחנו כן מרגישים שלא יודעים ולא מבינים את העולם. וחוכמת הקבלה בעצם מתוך האנשים שגילו, המקובלים, שהגיעו להשגה, לא מתוך תיאוריה, לא מתוך איזושהי אמונה, אלא בפועל גילו, מסבירים את המערכת חוקים ונותנים לנו שיטה איך אנחנו מתקיימים בעולם הזה ומשתמשים בו נכון לעלות עוד יותר גבוה.
אני חושב שאנחנו צריכים לעבוד עם המאמרים של בעל הסולם יותר. יש לו כמה גישות שבהם הוא מסביר את זה בצורה מאוד יפה, אבל צריכים לאבד את זה ולפתוח את זה עוד הרבה. הוא עשה את זה יחסית בקיצור. מכל מיני זוויות אפשר לגשת לזה, מצד ההיסטוריה כמו שהוא עושה, מצד הרצון לקבל, צד, כאילו האגו של האדם והבעיה עם האגו ואיך לפתור אותה, כל מיני זוויות.
צריכים להסביר לאנשים שהמקור לכל הצרות בחיים שלנו, שאנחנו לא יודעים לעשות את הקשרים הנכונים בינינו. ואם היינו יודעים לעשות את הקשרים הנכונים בינינו, היינו יודעים להתחבר למערכת הזאת, מערכת הטבע, מערכת הכוחות. אחרי שנותנים להם את ההסבר הזה, נותנים להם גם לעשות סדנה ולהרגיש את הכוח הטוב הזה, ואז מתוך הנקודה הזאת אנחנו יכולים להרחיב את השפעת הכוח הזה, להגדיל אותה על כל החיים שלנו.
והגישה הזאת היא מדעית, היא לא מיסטית, ממש כמו שנותנים למדען איזה כלים ואומרים לו תעשה איזה ניסוי ותגיע לתוצאה, גם פה תוך איזה פגישה אפשר להסביר את מה עומד מאחורי זה, ואז לתת לבן אדם לעשות את הניסוי ושיראה בעצמו שמשהו פועל, משהו משתנה.
כן, זאת שיטה לא תיאורטית, היא מאוד מעשית, ובסופו של יום היא דורשת מהאדם לפעול כדי להתחיל לרכוש את הכלים האלה לניהול החיים, להתחיל לראות שהמציאות בנויה על ידי כוח עליון, על ידי מערכת שלמה שפשוט מנהלת את כל הסרט הזה שבו הוא חי, והוא יכול להמשיך להיות מנוהל אוטומטית או להתחיל להיות שחקן שם בפנים.
Okay, אפשר לאסוף איזה 3-4 חוקי טבע מאוד ברורים שכל אדם יכול להלביש אותם על עצמו ולהבין שהם נכונים, ומתוך ה3-4 האלה לתת אותם כבסיס שאיתם ממשיכים להסביר הלאה. זאת אומרת, לתת לאדם איזשהו עוגן שאיתו הוא יכול להתחיל להצטרף.
אולי אפשר גם להסביר לאדם כמה מעט הוא יודע, נגיד על ידי שאלות, להביא אותו להבנה שהוא לא חכם, נגיד, כמו שהוא חושב, שהוא לא שולט, להראות לו את החולשה שלו שהוא לא יוכל להמשיך איתה אחרי זה, שהוא... ואז להביא לו את החוכמה, את...
כן, בסוף האדם שומע רק מה שחסר לו, אז כרגיל, מה חסר לו? לפנות לרצון הישיר שלו ולהלביש בפנים את ההסבר, אחרת הוא לא ישמע כלום ממילא, ולתת לו סדנה, לחוות חוויה של חום, של חיבור, ואיך זה מחזק את החיסרון שלו.
כן, בין הרצון הכי טבעי של האדם להיות מאושר מהרגע שהוא נולד, יש לו רצון כזה להיות טוב, שיהיה לו טוב ושיהיה מאושר, ועד היום האנושות, משך האלפי שנים שהיא קיימת, אין השמץ של מושג איך להגיע לאותו האושר, למרות שמנסים הכל, אלא רק מחריבים את עצמם יותר, אז ברור שאנחנו לא יודעים. ולכן חוכמת הקבלה היא בדיוק באה לאותה הנקודה, וזה לא חוכמה תיאורטית, אלא פרקטית בפועל, שגם עובדת על האדם, עושה שינוי על האדם מהמצב הקודם, מה שהוא רצה, לאיך, לאן הוא צריך להגיע. כל התהליך הזה נקרא שיטת חוכמת הקבלה.
היום קל להתלבש באמת על הבעיה. הבעיה שאנשים לא מתנתקים זה מזה, לא יודעים להתקשר, לא יודעים לדבר, לא יודעים לארגן דברים ביחד בשום רמה. לא מאישית, לא משפחתית, ודאי שלא ציבורית. בעצם אף אחד לא מסוגל היום לנהל ולארגן שום דבר. על זה אפשר להתלבש דרך החוויה של המעגל, דרך הכלי של המעגל, ועל זה להוסיף הסברים, כמו שהחברים דיברו קודם. דרך הבעיה היום קל לגשת יחסית.
אנשים סך הכל רוצים לקבל תענוג, הם רוצים חיים עם משמעות, והם רוצים אולי לגלות משהו שהולך מעבר לחיים האלה, כלומר משהו שלא נגמר במוות. את כל הדברים האלה כל האנושות ניסתה לגלות בצורה הפוכה בקשרים בינינו, ואנחנו, חוכמת הקבלה, רוצים ללמד אותם את השיטה הנכונה, איך אפשר לקבל את כל הדברים האלה, רק דרך החיבור הנכון בין בני אדם.
איך אנחנו יכולים להסביר לעם ישראל, ואולי בכלל לכל העולם, שחוכמת הקבלה מנברת על הניהול הנכון של חברה האנושית? ולא יותר. ניהול הנכון של חברה האנושית. עד כדי כך שמגלים את ההתקשרות אידיאלית בין בני האדם, שאז זוכים לכל טוב שיתגלה במערכת כזאת. כמו בכל מערכות הטבע שהם, עד שעד כמה שהם מערכות האלה נמצאות בעבודה מושלמת. אז חוכמת הקבלה עוזרת לנו לסדר את החברה האנושית בצורה מושלמת. נו, ככה. אולי לא במילים כאלו מיד להגיד בצורה מושלמת. אבל... אז איך אנחנו יכולים להסביר את זה לבני אדם? כי סך הכל זאת השאלה שעכשיו עומדת לפני כל האנושות. כתשובה למשבר, על כל הבעיות ש... מתגלות ועוד עומדות להתגלות בקרוב. בבקשה.
ההסבר הוא מאוד לוגי. העניין שלא תמיד יש לאנשים סבלנות לשמוע את ההסבר עד הסוף. אני חושב שאנחנו פשוט צריכים למצוא דרכים להראות דוגמאות לאיך זה מתממש. כי אם בן אדם רואה את ההוכחה מול העיניים, אין לו איך להתווכח עם זה.
אפשר גם לגעת בזה שעד היום האנושות התפתחה על ידי האגו. שהיה טעם למה לפתח את כל האינסוף עסקים האלה, חברות, למלות את עצמנו. והיום כבר, זה כבר לא ממלא. ובגלל זה יש איזשהו ייאוש כללי שמתחיל להתלבש על כולם. דווקא מתוך הנקודה הזאת אפשר להתחיל לראות, כי לראות שדווקא הייאוש הזה זה סימן שעכשיו הרצון של האנושות מחפש בכלל דבר חדש, הוא מחפש איך להשתלב נכון בתוך המציאות, איך להיות משולב בתוך הניהול הכללי הזה שקורה, וכאן יש את המפתח לזה.
יש שקרה, צריך לשתול ממש באומנות שפרט וכלל שווים, ככה ממש, ואחרי זה לדבר פיור לרגש של האדם. לתת לו דוגמה שמתלבשת על הרצון לקבל שלו, על צורת מחשבה שלו. וככה במקביל, ככה לשתול את זה פשוט, שפרט וכלל שווים. בהמשך, ייפלו הסימונים.
בשביל אולי להסביר שזאת שיטת ניהול... נכונה, שיטת ניהול נכון למציאות, לאנושות, אולי כדי לדבר על אנושות, על זה שבני אדם הם מי שמאכלס את הפלנטה הזאת, שזה סוציום, והחברה הזאת היא סוציאלית, חברתית, ואז יש את השאלה הזאת, אבל רגע, היא כלומר דתית, או שאיכשהו קרובה לדת, ואז צריך להסביר שבעצם... פעם חשבו שהאלוהים נמצא בתוך החברה, כלומר פעם לא היה ניתוק כזה והשלכה לאיזה ספירה עליונה, פעם זה היה הכל פה, ולכן גם השיטה הזאת היא לוקחת את השורשים שלה מתוך בפנים של האנושות, ואחרי זה להסביר שהדתות...
ותמיד יש לנו נטייה להתחיל בשלילה, הכל דפוק, הכל זה, והנה... הכל נהדר, אחרת לא יקשיבו לך, אבל אפשר יותר טוב. והדוגמאות המועילות הן דוגמאות של איך זה במשפחה, איך זה קורה בסביבה אוהבת, איך אפשר להגיע להצלחה יותר, להנאה יותר, למיצוי יותר בסביבה אוהבת. ומשם נזכור את הדבר הכי חשוב, שאם כבר צדנו אותם במעגל, לעשות עליהם תפילה, כי המאור הוא זה שיכניס להם את השכל ולא הדיבורים שלנו.
אפשר די בקלות להוכיח לאדם שכל סוג של תענוג כלשהו שאי פעם הוא קיבל בחיים שלו הגיע דרך הסביבה. אם זה דרך ילדים, דרך אישה, דרך, לא יודע, כסף מאיזשהו מקום עבודה עם אנשים.
באיזה מילים אנחנו קושרים כל הבעיות על בני אדם בעולמנו? כן? כל הצרות שלנו? שזה כל, הכל כולל הכלים, שזה הכל עניין האנתרופולוגי, זאת אומרת, תלוי באדם, במעשה בני אדם. כן? איך אנחנו קושרים דברים האלה, שכל הצרות שאנחנו מרגישים בעולמנו, זה הכל האדם יוצר, איך אנחנו מסבירים שכל הבעיות האלה הם מפני שיש קשר לא נכון בין בני אדם, ואיך אנחנו מסבירים שהקשר בין בני אדם הנכון, אנחנו יכולים לבנות רק על ידי חוכמת הקבלה. ואז בזה פותרים את השוק, את כל הבעיות העולם. בריאות, משפחה, ילדים, עבודה, משבר כללי, משבר ככלים, כל דבר ודבר. בסך הכל. אני כבר לא מדבר על בעיות פנימיות של בעם ישראל, עם כל הבעיות האלו שאנחנו שומעים בחדשות יום יום. איך אנחנו מגיעים להסבר הנכון? בבקשה.
לקשור בעיות האקלים לזה שזה קשור לקשר בינינו, זה קצת יותר מורכב. זה עוד יותר נסתר מהאדם הצורות קשר האלה. אפשר דרך זה אולי שאנחנו כן בכל זאת נמצאים במערכת אחת, והחלק הכי עליון שבמערכת זה האדם, וכל שאר הדרגות שנמצאות במציאות להיות בו. ואם הקשר ברמה הזאת היא האנושית ומעוות.
מערכת אקלים, אני מתכוון לא לזה שאנחנו במחשבות משפיעים על הקרחונים, אלא שאנחנו בפעולות שלנו יומיומיות, פיזיות, כן? משפיעים על זה. מפני שחסר לנו הסכמה פנימית בין המדינות. כן? ככה קצת יותר נכון לסדר את הפגיעה בטבע. על זה אני מדבר רק הרמה פשוטה, ככה, עממית. בבקשה.
אני חושב שהיום יש כל כך הרבה בעיות בעולם, שזה לא קשה להראות שאדם הורס את עצמו, את החברה, את האחרים, את כדור הארץ. זה לא הבעיה שלנו, בזה אנחנו יודעים לעשות זה בצורה מוצלחת, גם אנשים מזדהים עם זה. הבעיה היא להתרומם משם לפתרון. ברגע שאתה קצת מתחיל לדבר על זה, אז שוקים בתוך זה. ובטח עוד יותר בעיה לקשור את חוכמת הקבלה לזה. במיוחד בישראל, אנשים משייכים את חוכמת הקבלה לדת ומיסטיקה, ולהגיד להם עכשיו שזה פסיכולוגיה חברתית, אז זה לא פשוט. זה דבר יחסית מורכב. נראה לי שאין ברירה, אלא צריך להתחיל, כמו שאנחנו עושים גם בדרך כלל, מאיך נוסדה חוכמת הקבלה, עם ישראל, מה יצר אותו בהתחלה, ואתה חייב לדבר קצת על איך נוסדה הדת ומה היא, אז לא נצליח לברוח מזה.
אני חושב שיחסית קל להסביר לאדם שכל המקור לכל הבעיות, לכל הצרות, בכל תחום שהוא, בכלכלה, במשפחה, בכל דבר, זה האגו שהולך וגובר, שאדם, אנשים לא יודעים מה לעשות עם זה, וזה יוצר את כל הבעיות. זה כולם האמת יודעים, וגם באקלים אפשר להראות את זה, כל הזיהום וכל הפסולת וכל הדברים שעושים. העניין הוא זה איך להראות את ההפך, איך להראות שהחיבור הוא המקור לכל הפתרון. ואני שוב חושב שכאן צריכה להיכנס סדנה, צריך להיכנס רגש, ועל פני הרגע שזה מכניסים שכל, איך באמת ביחסים בינינו אפשר להוציא כוח כזה שהוא גם אפילו מקור של ברכה לכל שיכול להשפיע על כל שאר הדרגות מתחת לאדם, שביחסים הנכונים בינינו אנחנו יכולים לתקן את כל המערכות האלה. אנחנו פשוט צריכים לדעת איך להסתדר עם האגו הזה.
כנראה גם עדיין יהיה את החלוקה הזאת בין אנשים עם נקודה שבלב בוערת שאפשר בקלות להסביר להם את זה ומתחה בהבנה, ולפתח ולשפר את הדרכים הרגשיות בצורה איכשהו מהירה, פשוט לבוא באיזה מגע ואנשים ירגישו להם יש איזה משהו אמיתי.
כן, לא יודע.
כן, כמו שהחברים אמרו, מצד אחד אדם צריך להיות מודע לזה מאיפה מגיע הכל, מה מקור הבעיות, שזה התפתחות האגו. מצד שני, צריך לתת לו כלים לחיים. צריך לראות איך יוצא טוב ממה ש... מזה שהוא עכשיו יושב ממולך, ובכלל מהשיטה הזאת, למה הוא צריך אותה? אם בסוף המפגש הוא לא רואה בתועלת, אז אין צורך להמשיך. גם ככה יש מספיק בעיות.
כן, צריך לתת לו איזה פונקציה כזאת, שאיכשהו יכול למפות כל בעיה ובעיה, ולהבין שבאמת אפשר לראות את זה לפי חוק של הרצון לקבל על מנת לקבל. שבתכלס, מה שגורם לבעיה זה זה. ואם הוא יוכל בשני משפטים ככה, כל מחשבה, כל מקרה שיש לו בראש, ככה להראות בסוף, כן, הבעיה היא ברצון לקבל על מנת לקבל, אפילו באקלים, התחממות גלובלית, הוא יכול לקשור את זה ישר. הוא יכול לקשור את זה שבעבודה דורסים אותו.
איך אנחנו יכולים להסביר שהאלוקים, שהוא בגימטריה הטבע, זה אותו כוח, אותה מחשבה, אותה תוכנה, שהיא מתלבשת בחברה האנושית ומנהלת אותה, את החברה האנושית. סך הכל, זה האלוקים. ועד כמה שאנחנו מזדהים עמו, לפי רצון שלנו, להזדהות, לגלות ולקיים אותו הכוח, אותה המחשבה, אז אנחנו בזה מרוויחים, לא נמצאים בהתנגדות, בהתנגשות. איך אנחנו יכולים להסביר את זה? בצורה מאוד ריאלית, פשוטה. בבקשה.
אז אולי לא נשתמש במילים כמו אלוהים, אם זה ריאלית פשוטה.
מצד אחד אנחנו יכולים לדבר בצורה מאוד הגיונית, מדעית, שלחברה האנושית יש שכל, ככה שאנחנו כולנו קשורים בו, כן? ברגש, בשכל שלנו, ויש בזה כוח שמנהל אותנו, אנחנו מרגישים מהחיים שמשהו כזה קורה. זה מבחינת הפסיכולוגיה כביכול, בלי לנגוע לאלוקות. מצד שני אנחנו יכולים להגיד שכן, זה נקרא אלוקות, זה נקרא אלוקים. הטבע. בבקשה.
אז אולי כדאי קודם להבהיר היטב את הקשר, קודם כן לדבר נגיד על התת מודע הקולקטיבי, או לא יודע איך שקוראים לזה, את מה שמנהיג את המחשבות שלנו, הקבוצתיות, ואז להגיד שזה זה, זה האלוקים שמדברים עליו. כלומר, לעשות פשוט את הלינק, אבל קודם להציג את הצד הפסיכולוגי האנושי כביכול, ואז פשוט רק לחבר ביניהם, ולא...
כן, המילה אלוקים מוציאה מהאדם ישר את ההתנגדויות שלו מצד אחד, ומצד שני מאוד קל בדוגמאות מהחיים להראות לו שזה הכוח שהוא כל הזמן פונה אליו למלא את עצמו. מהפקק שהוא נתקע בו בבוקר ומקלל ועד מה שאתם בוחרים. צריך לקשור לו בין הדברים האלה. יש פה טבע, יש בו חוקיות, זה ניכר, הפרחים פורחים באביב, לא מתי שבא להם. יש חוקיות בטבע, יש כוח שפועל. מצד שני, האדם מתייחס לכוח הזה כל הזמן בדרישה, בתביעה לשטויות הקטנות שהוא רוצה. אם נעביר לו את המימד אלוהים לתוך מימד הטבע, שזה חוק, שלא פונים אליו לבקש ממנו, אלא לומדים אותו כדי להיות בהרמוניה איתו, אז אפשר יהיה קצת להסדיר לו את המערכת יחסים הזאת.
כל אדם מתייחס למושג הזה אלוהים, ירצה או לא ירצה, גם כל אחד יש לו איזושהי גישה, איזשהו יחס למילה הזאת, שזה איזשהו כוח שהוא כולל, מבין הכל, שולט על הכל, כולל הכל. אף אחד לא יודע בדיוק מה להסביר את המושג הזה, אבל מבינים שזה כנראה משהו שהוא כללי. ואם מסתכלים על החיים, רואים שאנחנו כאילו בדרגות הנמוכות, דומם, צומח חי, איכשהו יודעים לשלוט. ובקשר בינינו אין לנו מושג איך לעבוד עם זה. לא במשפחה, לא בחינוך, לא ביחסים בתוך, בעבודה, לא בשום מקום שקשור לקשר ברמה האנושית. ואז בעצם מתוך הנקודה הזו להסביר שהכוח הזה שנקרא אלוהים, הוא בעצם נותן לך גם בעצם תפיסה נכונה ועבודה נכונה בשכבה הזאת שהוא מעליך.
כן. לא פשוט. אני, מכל הניסיונות וההסברים והשיחות, אני רואה שעדיין אנשים נמצאים ביחס מאוד פרימיטיבי. גם למושג הזה אלוהים, וגם למושג דת, ולהגיד להם שהכל מסכם בצורה מדעית וריאלית, ונמצא כאן ועכשיו, ועוד בקשר בין בני אדם, דורש יחסית הרבה הסבר, וצריך לנקות מיתוסים. צריך לעבוד על לנקות מיתוסים, ולתת תשובות לשאלות. אפילו בקמפוסים, ואפילו בשלבים יחסית מתקדמים, אני עדיין נתקל, ולא רק אני, אנחנו נתקלים בזה שאנשים קשה להם לקבל שאין קשר בין דת וקבלה. קשה להם לקבל שאין כביכול רוחניות או אלוקות בקיום מעשי, שמה שנקרא תורה ומצוות. נמצאים בזה ממש, אני מדבר כאן בישראל. לקשור להם את זה לפסיכולוגיה, לחברה, דורש הרבה הסבר וחוויה בתוך סדנה כנראה.
זהו, בהסבר הזה ובחוויה הזאת בסדנה, צריך לתת פה כמה שלבים. צריך להסביר ברמה האנושית על ההתפתחות של הרצון. לתת לאנשים לראות שיש מגמה שהולכת ומתפתחת. צריך להראות להם שיש את הדבר הזה שנקרא אגו, שאינו אמורים להצליח בו לכל הדעות. וגם להראות עוד איזה מגמה שפתאום ככל שהאגו מתפתח אנחנו הולכים ונקשרים, ואז פתאום משהו לא עובד. אותם כפתורים שעליהם לחצנו פתאום לא עובד. מנהיגים היו אמורים להוביל אותנו, לא עובד. כלכלה, לא עובד. להראות לשים דוגמאות מאוד פשוטות מהחיים. כולם רואים היום מה שכתוב בעיתונים על כל מנהיג, על כל איש צבא. זה ברור מאוד לאנשים. ואז לשאול אותם למה יש את ההתנגשות הזאת. ואז לתאר שחוכמת הקבלה מתארת את הכוחות שמפתחים את האנושות, מין סוציולוגיה עליונה כזאת. ולהגיד להם שהמקובלים שהרגישו את זה גילו שאם אנחנו נתאים את עצמנו לצורה הנכונה, אנחנו נתחיל להרגיש את הכוחות שמנהלים את המערכת. לכוחות האלה קראו אלוקים. זה הכל, ככה הייתי מסביר.
איך אנחנו יכולים להסביר שכל הבעיות שלנו הם מצטברות ביחסים בין בני אדם, שחוקי הטבע בדרגות דומם, צומח וחי, הם לא משתנים, אין לנו שם בעיות. זה דברים שאנחנו מבינים אותם, יודעים אותם, לומדים ואיכשהו שולטים, וכל הבעיות שלנו הם מצטברו במשך כל ההיסטוריה, אבל במיוחד בימינו, שאנחנו יכולים הכל ולא מסוגלים לכלום, מחוסר שליטה בדרגת היחסים בין בני אדם, בדרגת האנושית. איך אנחנו מסבירים את זה? בבקשה.
יש איזה תרגיל כזה שאנחנו עושים בסדנה, שאנחנו שואלים כל אחד אם הוא יכול לשנות איזה משהו בשביל שהחיים של כולם יעשו יותר טובים. אז כל אחד נותן איזה כמה דוגמאות, ואז בסוף הסיבוב אנחנו בעצם מראים להם שכל מה שנאמר זה בגלל קשרים לא נכונים בין אנשים.
כן, גם כן בדומם צומח חי אין מה לגעת, כי זה כבר עובד בצורה מושלמת ומאוזנת ביניהם. ודווקא בדרגה שלנו, דווקא שם יש מה לגעת, כי אפשר לראות אפילו מתוך החיים עד כמה שכל אחד קשור באזיקים לסביבה שלו, אם הוא רוצה או לא, בטוב או ברע. ודווקא כאן צריך לראות איך להתחיל לשפר יחסים, שמתוך שיפור יחסים בין אנשים אפשר להטיב לעצמנו בכל רמות החיים.
כן, כל בטבע זה נראה איזשהו משהו אצל האדם. אנחנו יוצאים, אני יוצא לטיול בטבע, איזשהו משהו שאני צופה עליו מבחוץ. אני ספציפית לא קשור לטבע. אני כאילו, הקשר שלי לטבע זה העדנית שיש לי במרפסת, לא יותר מזה. ומה שצריך כאילו, שזה בעצם הקשר כביכול גם לבורא והכל. הנקודה היא שהטבע הוא אפשר מצד אחד לקחת ממנו כדוגמה, אוקיי? לאהבת לרעך כמוך אפילו, שבטבע אין שום דבר מתוך רוע, מתוך להזיק, שהדברים האלה קיימים רק אצל האדם. ומצד שני, כאילו להראות שגם את האדם, גם כל הדברים שהוא עושה, זה, לזה גם קוראים טבע, כי זה איזשהו חוק שחוזר על עצמו. אפשר להגיד, כן, גם זה טבע.
איך אנחנו מסבירים שההסתכלות לא נכונה על חוכמת הקבלה שהיא נסתר, חוכמת הנסתר, נובעת מזה שאנחנו לא מממשים אותה בינינו בצורה פשוטה, ביחסים בין בני אדם הנכונים. ולכן נראה לו שזה גבוה מאיתנו, נסתר מאיתנו, מיסטי וכו'. אבל סך הכל חוכמת הקבלה מדברת על יחסים הנכונים עד דרגת האהבה בין בני אדם בלבד. שאז מה שאנחנו מדברים אפילו גילוי הבורא, זה היחס בינינו הנכון כשמתגלה, זה נקרא גילוי הבורא. אנושות, לאדם. איך אנחנו מסבירים את זה כך לקהל? בבקשה.
אם חוכמת הקבלה זה שיטה לגילוי הבורא, אז כביכול בלי חוכמת הקבלה זה שיטה להסתר הבורא, או להסתר היחסים הטובים בינינו. אנחנו אולי להראות איזה שתי מגמות ולהוכיח, לנסות להוכיח שבשביל להיות במגמה כמו שאנחנו, העולם נמצא היום, אנחנו חייבים באופן ממשי להתכחש או להתנגד למגמת החיבור, למגמת אולי צריך איכשהו להבהיר שהעולם כמו שהוא רואה, כמו שהוא נראה, והיחסים שלנו, זאת בחירה כמעט מודעת של האנושות לעשות כך ולא ההפך.
תוך פנייה לחיסרון הנוכחי של מי שמדברים איתו, צריך לצייר לו את התמונה של איך אם כולם היו מתנהגים אליו יפה ובאהבה וביחס, איך הוא היה מרגיש, איך הבעיה שלו הייתה מטופלת, איך היה מצליח לו. אם זה לאנשים נוח להזדהות, לא לדחוף אותו לזה שהוא צריך להיות כזה. לא, כולם יאהבו אותו, הוא עוד לא חייב.
להוכיח שחוכמת הקבלה מדברת על זה, נראה לי פשוט כל הכתבים שלנו מקובלים, כולם כתבו רק על הנקודה הזאת, לא כתבו על שום דבר אחר. אולי יותר קשה להוכיח מצד, נגיד, אם נלך לתנך וכאלה, שזה מדובר על קשרים בין אנשים. שם זה יותר נראה כאילו צריך לבצע כל מיני פעולות בגוף, ומזה יוצא לנו כל התורה המעשית, מה שנקרא. אבל אם מסתכלים על ספרים של בעל הסולם, או מאמרים כמו מתן תורה, ערבות, כל כתבי רבש, הכל מדבר על איך אנחנו בתוך הסביבה, בתוך הקשר בינינו, מייצרים איזשהו שינוי לעלות יותר גבוה. וגם רואים בסך הכל מהחיים שכל האגו שמתגלה, מתגלה בינינו, אין לו מקום אחר להתגלות. ולכן התיקון והשינוי יכול להיות שם.
אם רוצים להגיד משהו אחר על חוכמת הקבלה, שזה קשור ליחסים בינינו, צריכים להתחיל מההתחלה. צריכים בכל זאת להתחיל מאיך היא נוצרה, מה זה עם ישראל, על בסיס מה הוא קם, נוצר, קצת על ההיסטוריה שלו, קצת על שבירה שלו, היציאה לגלות, היווצרות הדת. חייבים להכניס את הדברים האלה למגירות הנכונות, מגירות שאנחנו רוצים לאדם, אחרת אם אתה תתחיל מהבעיות של היום ואז פתאום תכניס לו את הקבלה, יישאר לו חור, שער לחור שכל הזמן נמצא בתוכו, וכל הזמן זה עוד לא ברור לו, וכל הזמן זה מציק לו, והוא שומע אותך בחצי אוזן כל הזמן, עד שהוא לא יקבל תשובות לבעיה כלפי הדת, לבעיה כלפי המיסטיקה. זה ממש אני רואה בכל מקום, אני אומר שאפילו בקמפוסים מתקדמים, זה לא מתיישב באנשים. זה, לדעתי, זה הדבר המרכזי, שאם רוצים לפתוח את האוזניים של הציבור בישראל, צריכים להתמקד בו.
הייתי פותח עם איזה אוסף ציטוטים קצר מכל כתבי הקבלה שרק דיברו על האהבה ועל הקשר הנכון בין האנשים, מהזוהר, מהמקובלים הכי לא יודע מה, שנראה לנו כאילו זה מיסטיקה, ותשאול למה המקובלים דיברו על זה דווקא, למה הם תלו את כל ההשגה הרוחנית בזה, מה הם אנשים נאיבים, פוצי מוצי, ולהגיד שחוכמת הקבלה דווקא דרך הקשר הזה גילתה, כאילו דרך הקשר הזה מגלים את הכוח שבאמת יכול להדביק בין אנשים ולשנות. יש לנו את הספר הזה מונח עכשיו, את האוצר הזה מונח בארון, רק תלו בזה המון המון שטויות. בואו אנחנו ננקה את השטויות האלה, ניקח את הדבר הזה, נתחבר עכשיו בסדנה, נרגיש את זה, ונתחיל לממש את זה בחיים שלנו.
ואנחנו חייבים לבוא מחוברים, וכי רק אם אנחנו נעביר להם את זה מתוך חיבור בינינו, הם ירגישו משהו אחר מכל מקום אחר. בסופו של דבר, אור מחזיר למוטב יעשה את השינוי, ולא הטכניקת לשון שלנו.
כן, גם את השאלה הזאת אנחנו צריכים לשאול את עצמנו. כדי שהשיטה תהיה פתוחה לנו, אז צריך לממש אותה. במידת המימוש זה יחיה בנו, ואז מה שנדבר זה ישר יוכל להתלבש על מי שבאים איתו במגע.
כן, ואז זה כבר לא יהיה מיסטי, כי אנחנו נדבר מתוך הרגשה לגמרי. ו... כל ההסתכלות הלא נכונה, לנסות להפריח אותה, אני חושב שלא בהכרח זה הגישה, לנסות להפריח את ההסתכלות הנכונה. אלא פשוט, יש, פשוט להנחיל את הערכים החדשים של החברה, בחברה, שהערכים של חיבור, של יחס טוב בין אנשים. הם לא... הם ידעו שמתישהו זה הגיע מהקבלה, אבל לא צריך לסדר להם את כל התבנית. פשוט להתחיל.
טוב, אני ממליץ למי שמסוגל לכתוב איזה מאמר או אפילו פוסט, להביא לנו את זה לבדיקה על מה שאנחנו דיברנו. זאת אומרת, איך אנחנו מסבירים על ההנהגה שהיא ממש הכרת ההנהגה ושהיא הצלה לחברה האנושית. נעבור לחלק הבא, זה תעש.